אנחנו קוראים בספר כתבי רבש כרך א', בעמוד 249, את מאמר בועל פרעו ב'. ניתן לשאול שאלות באתר קבלה לעם, kav.co.il. שאלות נבחרות יישאלו במהלך השיעור. ספר כתבי רבש כרך א', עמוד 249, מאמר בועל פרעו ב'. הזוהר הקדוש שואל, בועל פרעו, הלא לך אל פרעו. היה צריך לומר וכולי. כיוון שראה הקדוש ברוך הוא שמשה ירא ושלוחים ממונים אחרים למעלה לא יכלו לקרב אליו. אמר הקדוש ברוך הוא, הנני עליך פרעה מלך מצרים, התנים הגדול הרובץ בתוך יאוריו. שהקדוש ברוך הוא היה צריך לערוך עמו מלחמה ולא אחר, כמו שכתוב, אני השם, שדרשו אני ולא שליח, עד כאן לשונו. וההבדל בין בו ללך הוא, שבו משמע שנלך ביחד, כדרך שהאדם אומר לחברו בו. ויש להבין עניין זה, כי הזוהר הקדוש אומר, בשביל מה היה צריך הקדוש ברוך הוא להילך עם משה? כי משה לבדו לא היה יכול לבדו לעשות עמו מלחמה, אלא הקדוש ברוך הוא בעצמו ולא אחר? אם כן, בשביל מה היה צריך למשה שילך עם הקדוש ברוך הוא? הלא הכתוב אומר, אני ולא שליח. אם כן, איזו תועלת מביא זה שהקדוש ברוך הוא הלך אל פרעו, הנקרא תנים, עם משה. הלא הוא יכול ללכת לפרעו בלי משה. ויש עוד להבין מה שאמרו חז"ל, וזה לשונו. אמר ריש לקיש, יצרו של אדם מתגבר עליו בכל יום ומבקש לאמיתו. שנאמר, צופה רשע לצדיק, ואלמלא הקדוש ברוך הוא עוזרו, אינו יכול לו. שנאמר, השם לא יעזבנו בידו. וגם כאן מתעוררת השאלה, אם האדם בעצמו אינו יכול להתגבר, אלא הקדוש ברוך הוא צריך לעזור, הכפילות הזו למה לי? היינו, או שהקדוש ברוך הוא ייתן כוח באדם, להתגבר עליו בלבדו, או שהקדוש ברוך הוא יעשה את הכל. ולמה צריכים כאן כאילו שני כוחות, אחד של האדם, ואחר כך כוחו של הקדוש ברוך הוא. וכאילו שרק על ידי שניהם יכולים להתגבר על הרע, וכוח אחד לא מספיק. הנה ידוע, כי שלמות האדם היא, שהוא צריך להגיע למטרת הבריאה. זאת אומרת, להשיג את המטרה שבשבילה נברא העולם, הנקראת להיטיב לנבראיו. היינו שהנבראים צריכים להגיע לקבל את הטוב והעונג, מה שחשב להנותם. ומטרם זה, אין עוד הבריאה נקראת בריאה המתאימה להבורא, היות כידוע, שמפועל השלם צריכות לצאת פעולות שלמות. היינו שכולם ירגישו את היופי שישנו בהבריאה, ושכל אחד ואחד תהיה לו היכולת להלל ולשבח את הבריאה, ושכולם יוכלו להלל ולהודות להשם על הבריאה שבראה, ושכולם יוכלו לומר ברוך שאמר והיה העולם. זאת אומרת שכולם מברכים את השם עבור זה שברא עולם טוב מלא תענוגים, וכולם עליזים ושמחים מהנחת רוח שמרגישים מרוב תענוגים שמקבלים בעולם. אולם כשהאדם מתחיל להתבונן אם הוא באמת שבע רצון מהחיים שלו, כמה קורת רוח הוא מקבל מעצמו ומהסביבה שבה הוא נמצא, אז הוא רואה להפך, שכולם סובלים יסורים ומחרובים, כל אחד ואחד סובל בצורה אחרת. והאדם צריך לומר ברוך שאמר והיה עולם. אז הוא רואה שהוא אומר זה רק משפה ולחוץ. אלא כידוע שאין הטוב והעונג יכול להתגלות בעולם מטרם שיש לעולם כלים דה השפעה. היות שכלי קבלה שלנו מלוכלכים עוד בקבלה עצמית המצומצמת מאוד במידתה, וגם מפרידה אותנו מהבורא. ובכדי להשיג את הכלים דה השפעה, כאן מתחילה המחלוקת והמלחמות, היות שזהו נגד הטבע שלנו. ובשביל זה ניתנו לנו תורה ומצוות, בכדי להגיע לדרגת השפעה, כמו שאמרו חז"ל, בראתי יצר הרע, בראתי תורת תבלין. וכמו כן, ניתן לנו מצוות ואהבת לרעך כמוך. ורבי עקיבא אומר, זה כלל גדול בתורה. כלומר, שעל ידי זה שהאדם עובד באהבת חברים, הוא מרגיל את עצמו לצאת מאהבה עצמית ולהגיע לאהבת הזולת. אמנם יש להבין, מה שאנו רואים לעינינו, שיש אנשים שמשקיעים כוחות באהבת חברים, ומכל מקום לא הגיעו אפילו כמלוא נימה לאהבת השם, שיכלו לעבוד בתורה ומצוות מטעם אהבת השם. זאת אומרת, באהבת חברים הם אומרים שהם מתקדמים במקצת, אבל באהבת השם אין הם רואים שום התקדמות. אבל צריכים לדעת שגם באהבת חברים יש דרגות. היינו שצריכים לחשוב על החיוב של אהבת חברים. כי זה יכולים לדמות לבניין שיש שם בית קומות וגם קומת קרקע. והמלך נמצא בקומה בית. ואומרים מי שרוצה להיכנס להמלך, היינו שכל מטרתו היא רק שרוצה לשוחח עם המלך פנים בפנים, אומרים לו שהוא מוכרח מקודם לעלות לקומה א', כי אי אפשר לעלות לקומה ב' מטרם שעולים לקומה א'. וזה בטח שכל אחד ואחד מבין שזה נכון. אבל יש סיבה לזה שצריכים לעלות לקומה א', שנקרא תיקונים. היינו שעל ידי זה שהאדם יעלה לקומה א', שם הוא יכול ללמוד איך שיכולים לדבר עם המלך פנים בפנים. ויהה ביכולתו לבקש מהמלך מה שליבו חפץ. אדם הזה ששמע שצריכים מקודם לעלות לקומה א' ואחר כך יכולים לקומה ב', הוא הבין זה טוב מאוד. אבל היות שכל חשקו הוא לקבל פני המלך, ולא דואג לשום דבר, נמצא מה שאמרו לו שהוא צריך לעלות לקומה א', היה עליו לעול ולמסע. אבל אין ברירה. אז הוא עולה לקומה א', ולא מעניין לו להסתכל מה שיש שם, הגם ששמע שבקומה א' לומדים לאדם איך לדבר עם המלך. אבל הוא לא שם לב לזה. כי זו לא מטרתו, כי מטרתו היא המלך, ולא מה שהוא יכול ללמוד בקומה א', כי מטרתו היא לא הלימוד, אלא מטרתו היא לראות פני המלך. ומה לו לבלות זמן על דברים של מה בכך, כי הכל בפני עצם המלך, כלא ואפס. אם כן, מה לו להתעניין מה שלומדים בקומה א'? ומשום זה כשעולה לקומה א', אין לו רצון להתעכב שם, אלא רוצה תכף לעלות לקומה ב', ששם ישנו המלך בעצמו, כי זה כל חשקו. אולם אומרים לו, כי מטרם שאתה תלמד את החוקים שיש בקומה א', בטח אתה תפגום בכבוד המלך. ומשום זה, אין לך לקוות שתוכל לעלות לקומה ב' מטרם שאתה תלמד כל שיש ללמוד בקומה א'. וכמו כן באהבת חברים, כן שמענו שאי אפשר לזכות לאהבת השם מטרם שאדם זכה לאהבת חברים.
זאת השאלה הראשונה. למה? אנחנו צריכים להגיע ממש לאהבת חברים עם כל הכוח המתנגד לזה בכל אחד מאיתנו וכולנו יחד. למה אנחנו צריכים להתגבר עליו ולקבל אותו בחשבון, בכל זאת אנחנו לא יכולים לברוח מהאגו שלנו, אלא דווקא בעזרתו ומעליו לבנות אהבה, על כל פשעים תכסה אהבה, ואחרי שאני מגיע לאהבת הבריות, אהבת חברים לפחות, אז במידה מסוימת אני יכול להתחיל להרגיש קשר שלי לבורא, שהוא גם כן צריך להגיע לאהבת הבורא, ובאהבת הבורא שלי אני יכול להגיד, אני יכול להשיג את אהבת הנבראים שיש לו כלפי הנבראים, שברא אותם כדי לגלות להם אהבתו. אז למה אנחנו צריכים שתי קומות? בבקשה. קדימה.
כי על ידי אהבת חברים, זה המקום שבו אנחנו יכולים להתאמן איך לפנות יחדיו לבורא.
זאת ההזדמנות היחידה שיש לאדם לצאת מעצמו, על ידי התקללות בחברים, על ידי זה שהוא מגיע לאהבת חברים.
וזה הדרך לנקות את האגו שלנו באמת, בלי להתבלבל. שנהיה מאוד ברורים עם החוסר יכולת שלנו לעשות את זה, ונגיע לצעקה אליו, ולקשר אליו, ולנחיצות אליו. אז מול החברים אפשר להתבלבל.
כי אי אפשר לפנות לבורא ישירות, אם היה, אז הוא כבר היה עושה את זה מלכתחילה. אבל פה הבחירה החופשית של האדם לגדול כאדם. ולכן יש את הפלטפורמה שנקראת חברים, שלפי איך שמתייחס אליהם ואיך שפועל עבורם ומבקש עבורם, ככה לומד את היחס של הבורא לנבראים. ואז מגיע להשתוות.
כי העבודה מול החברים בעצם מגלה לי את הבורא בתוכם. וכמו שאמרו קודם, גם במקום הזה, אני לא יכול לרמות את עצמי, בורא הוא נסתר מעיניי, אני לא יודע מי הוא. ולכן, קודם כל, צריך לעבוד בינינו. שם מתגלה אהבת חברים, ושם גם בסופו של דבר מתגלה הבורא.
כן, לגלות את האפסיות כוחותינו, וזה שאנחנו בעצם נצרכים לעזרת הבורא, ואין לנו יכולת לעלות מעל הטבע שלנו.
אהבת החברים זה המקום שבו אנחנו לומדים איך להגיע לאהבה חלוטה.
זה המקום היחיד שהבורא סידר לנו עבודה בו, כי מולו אנחנו לא יכולים לעבוד, אלא רק עם רק מתוך הגדלות שלו אנחנו יכולים להתחיל לפעול בשטח שנקרא אהבת חברים.
כי אנחנו כלי. ובעצם כל עבודה שלנו יכולה להיות רק על הכלי, והכלי שבור, אנחנו צריכים לאסוף אותו, ובתוכו נגלה את הכוח שמזין ומחייב ומדביק אותו.
וגם לעולם אדם לא יוכל להגיע לבקשה, לתפילה הנכונה, לתיקון חברה, לתיקון, אם לא דרך הקשר עם החברים, בשביל זה נוצרה השבירה, בשביל לתקן את הקשר להבין שאי אפשר לתקן את הקשר בכוחות עצמו, ולבקש על התיקון. וזה רק בין החלקים השבורים העבודה, והבורא משלים אחרי זה.
והעבודה הזאת שאנחנו עושים על הקשר בין החלקים השבורים, היא בעצם העבודה, כי עוד פעם, מול הבורא, אני יכול לרמות את עצמי יפה מאוד, להגיד שאני עושה עבודה מצוינת מולו, וזה מצליח לי, והכל נראה טוב, ומול החברים כל הזמן יש לי פידבק. וכמו שעוד פעם, אני חושב שכבר אמרנו, מגלים שבשום שלב אנחנו לא יכולים בעצם לעשות את זה, יש לנו שם הר ענק של סינה שצריך להתגבר עליו, ואז צריך את הבורא, ואז ביחד פונים לבורא, והוא מחבר את החלקים.
כן, וככה שלב אחרי שלב אנחנו מחברים את השבירה אין אני למי לי לאין עוד מלבדו, ובזה העבודה שלנו.
המקום הזה של אהבת חברים זה המקום היחידי שבו יש לך באמת עבודה. מקום שאתה צריך לתת בו יגיעה, ואתה רואה באמת התנגדות מהצד השני.
המשך השאלה. המבנה שאנחנו בונים באהבת החברים הוא מבנה זמני או קבוע? שהוא צריך רק כדי להגיע לאהבת השם, ואחר כך אנחנו ממנו עולים לקומה השנייה, או שהוא נשאר באיזושהי צורה גם אז? בבקשה.
זה המבנה, מהבחינה הזאת זה המבנה הקבוע, תמיד שם תהיה עבודה, רק שם תהיה עבודה, רק עבור החברים, לדאוג שלהם תהיה הדבקות בבורא, ושהוא ייהנה מזה.
קבוע במובן המטריצה של 10, המושג, עשירייה, אבל קבוע זה שהוא משתנה כל הזמן, בעצם שהוא מתפתח כל הזמן, שהוא כל הזמן מייצר בתוכו עוד ועוד קשרים, ומגלה בתוכו עוד ועוד שברים שהוא יכול לחבר ולגשר כל הזמן. זה קביעות.
אפשר תמיד ללכת לדוגמה של רבי יוסי בן קיסמה, שגילה בתלמידים שלו את כל המדרגות של התיקון. אז המטריצה היא נשארת קבועה, אבל היחס לקשר בין הזולת לבין הבורא הוא כל פעם נעשה יותר ויותר פנימי. ומשתנה, התפיסה משתנה.
ובעצם החיבור הזה בינינו, הוא בעצם מה שאנחנו צריכים לגלות. זאת אומרת, זה לא שיש פה... האמת שאחרי שרב שאל את זה, אז פתאום ניסיתי לחשוב... אנחנו כל הזמן נותנים את הדוגמה של הילד שמשחק עם צעצוע ואחר כך משחק במכונית האמיתית, ואני שואל את עצמי עכשיו, אז מה אנחנו מין פינוקיו כזה שפתאום הופך לילד אמיתי, כאילו, ככה זה נראה לי, זה לא בדיוק אותו דבר, זה לא שאתה משחק במשהו עכשיו ומחר אתה זורק אותו ומוצא משהו אחר, אלא אתה, הדבר הזה שאנחנו עושים עכשיו של לנסות לבנות בינינו את הקשר, למצוא את הפנימיות של העשירייה הזאת, זה בסופו של דבר, שם הבורא נמצא, הוא לא נמצא במקום אחר.
כן, ואנחנו בזה שמנקים את הרצון לקבל שלנו בכוונה נכונה, לאט לאט הופכים את כל העולם לאנוד מלבדו, זה העבודה שלנו. מתחילים בעשירייה ואותה תובנית, הגדלת הביטול, התכללות וזיהוי שאינוד מלבדו, זה העבודה שלנו.
זאת אומרת, אין נברא מגלה את הבורא אלה בתוך עצמו, כמו שכתוב אין בורא ללא נברא. אנחנו הנבראים יכולים להשיג אותו רק מתוך הכלים שלנו, לפי עוצמת הכלים ולפי האיחוד הכלים, לפי מידת התיקון של שבכלי. לכן בתוך אהבת חברים אנחנו מתחילים לגלות דמות הבורא שמחזיק את האהבה הזאת, ואז בהשתכללות באהבת החברים אנחנו מגלים אותו דווקא שם, כמו שכתוב, בתוך עמי אנוכי יושבת. בבקשה, איך הקומה ב' מתגלה בקומה א', שאין לנו לאן לברוח, אלא רק בתוך הכלי שזה נקרא אהבת הזולת, אהבת חברים, אנחנו מתעמקים בפנים, ושם מגלים את הבורא. כי אינו מושג ללא כלי. אין? אז מה אנחנו צריכים להוסיף לאהבת חברים? כן, שזה יקרה אהבת השם, כדי להיות אותו בדביקות, בתוך החברים ועם הבורא. בבקשה. איך מגיעים לדביקות עם הבורא? בתוך הכלי שהוא אהבת חברים. המשופר. בוא נגיד. בבקשה.
מתוך זה שאנחנו בעצם מגישים לבורא את אהבת החברים הזאת שאנחנו משיגים בינינו, למען שמו אנחנו עושים את כל הפעולות האלה.
עלתה לי דוגמה כזאת, כמו שיש ילד במשפחה, אז הוא שייך למשפחה, ואז הוא גדל, והוא הולך ומקים משפחה שלו, משפחה שנקראת אהבת חברים. ואז הוא מגדל את המשפחה, ואז כשמתחילים להיוולד נכדים, הוא הופך להיות הסבא. כאילו בתוך אותו הדבר שנקרא משפחה, הוא עולה למדרגה הגבוהה יותר, בגלל שהוא הולך ודואג יותר, בצורה יותר משופרת לאהבת חברים. בגלל שהוא משפר את האיכות, את העומק שבה הוא דואג לאהבת חברים, שם מגלים את הדבקות שיש לחברים בבורא, ושם מגלים את הנחת רוח לבורא.
כמו עכשיו שאנחנו מתאמצים להתחבר בינינו, ומתאמצים לראות שיש כוח אחד שמדבר מאחורי כל חבר, ומסדר פה את הכל, ושואל את השאלות, ונותן לנו באמת את היכולת להגיע למצב שאנחנו מהדהדים איתו באותה צורה, באותו אופן, שכל אחד מנסה לצאת מעצמו ולחשוב על החברים. אז אם אנחנו פועלים שהוא כל הזמן מול העיניים שלנו, אז בתוך הכלי הזה אנחנו לאט לאט מתחילים, הדבר הזה מתחיל להתבהר. אז בואו ניקח את הסדנה הזאת כבאמת הכנה טובה לקראת השבת ונמשיך.
אז כמו שעמית אומר, קודם כל ולפני הכל חשוב לייצב את התמונה, שתהיה תמיד ברורה. מי זה החברים? חברים זה החלקים שלך, השבורים. חלקים שלי, השבורים. וצריך, כמו שאנחנו יודעים, לצרף אותם לכלי אחד, וזה הנשמה שלך בעצם, ושם במקום הזה מתגלה תכונת ההשפעה, מתגלה הבורא. ומסדרים לנו מלמעלה בלבולים לחשוב שיש משהו אחר חוץ מלצרף את אותם חלקים לאותו הכלי, לכלי האחד הזה. אז קודם כל לייצב את התמונה הזאת, שיהיה ברור שלא יכול להיות דרך וצורה אחרת לגלות תכונת ההשפעה, אלא רק ביתר העמקת החיבור והקשרים בינינו.
השפעה יש אחת, אין הרבה השפעות, אין הרבה בוראים.
אנחנו בעמוד 250 בטור ב' פסקה וכמו כן. עמוד 250, טור ב', פסקה וכמו כן. וכמו כן, באהבת חברים, כן שמענו שאי אפשר לזכות לאהבת השם מטרם שאדם זכה לאהבת חברים, כמו שאמר רבי עקיבא, שאהבת לרעך כמוך זה כלל גדול בתורה. אם כן, בזמן שעוסק באהבת חברים, אין הוא מסתכל על אהבת חברים על איזה ערך בעל משקל, אלא כדבר מותר.
והוא הולך לקיים את זה מטעם שאין ברירה. בכל רגע הוא מסתכל מתי אני אזכה לאהבת השם, ואני אוכל לפתור את עצמי מאהבת חברים, שעבודה זו אצלי לעול ולמסע. כי קשה לי מאוד לסבול את החברים שלי, היות שאני רואה שכל אחד ואחד מהם יש לו תכונות אחרות משלי, ואין לי שום השתוות עמהם, רק בעל כורחך, מטעם שאין לי ברירה, היות שאמרו לי שבלי אהבת חברים איננו יכול להגיע לאהבת השם. אז בהכרח אני יושב עמהם. אבל אני יכול לומר לעצמי מה אני מרוויח מהחברים, רק דבר אחד. היינו שאני מתקן את עצמי מבחינת סיגופים, מזה שאני יושב עמהם ביחד, וסובל את הדיבורים של החברים שאינם לרוחי ולתכונתי. אבל מה לעשות? אומרים לי שאני מוכרח לסבול בעולם הזה, לכן אני סובל ואני יושב ומצפה מתי יגיע הזמן שאני אוכל לברוח מהם ולא להסתכל על שפלותם שאני רואה בהם.
אז השאלה, איך אנחנו יכולים להגדיר אהבת חברים כחלק בלתי נפרד מאהבת השם? רק שלב הראשון לאהבת השם, שהוא הבסיס שבו מתגלה דווקא אהבת השם, ואין הבדל בין אהבת הבריות, אהבת החברים או אהבת השם, אין הבדל, אלא רק כדי להתקרב לבורא חילקו לנו את זה על ידי שבירה, על ידי כל ההכנות, לשני צעדים, שצעד הראשון אנחנו יכולים להבין, לראות כלפי מי אנחנו אומרים, כלפי מי אנחנו עובדים, להיות בקשר עם החברים, לעשות בירור, ביקורת על העבודה שלנו, אבל באמת אהבת החברים זה אותה אהבת השם. איך אנחנו נראה באהבת החברים אותה אהבת השם? בבקשה. שאין הבדל ביניהם, רק זה שלב הראשון לאותה הפעולה, כדי להקל עלינו את הגישה לדבקות. בבקשה.
הבורא מסתתר מאחורי כל חבר חבר, והוא בעצם מקל עלינו את העבודה, אנחנו רק צריכים פשוט לעשות הצעד לקראתו. תתחבר עם החבר, תתחבר עם הבורא, זה היינוח.
רבש כותב לנו לרומם את, את גדלות, את מעלת החבר, להשפיל כל אחד את עצמו. זה מאפשר, הפער הזה שאתה יוצר, שאדם יוצר בינו לבין החברים, מאפשר לו באמת לראות בגדלות החברים את גדלות הבורא.
אנחנו צריכים להשתחרר מהמחשבה, מתפיסת המחשבה הפרטית, ולעבור לתפיסת מחשבה כללית. שיש רק מערכת, שיש רק כלי אחד, הוא שבור, הוא ברא אותו, הוא רוצה להתגלות בתוכו, נתן לך את האופציה כאילו, פשוט לסדר אותו, להדביק אותו, לעזור לו, להיות שותף איתו, בשביל שככה תוכל לעשות איתו. אבל העבודה היא רק על הכלי, בצורה מערכתית. אז פשוט כאילו להתחיל לראות איזה פוטנציאל, איזה הזדמנות יש בכל חבר, שהוא חלק מהכלי, שאותו צריך כאילו לחבר, ובתוכו מתגלה הבורא.
נו, מה אני אגיד? זה דבר שהוא בא עם הזמן. בוא נגיד עם המאור מחזיר למוטב יותר נכון. בהתחלה ככה זה מה שאתה לומד מהמורים, זה מה שאתה לומד מהמקובלים, זה מה שאתה לומד מרב שככה זה נכון. ואחר כך אנחנו עובדים בזה, ואחר כך אנחנו מתנסים בזה, ועוברים מצבים בזה. והכי חשוב פה שהמאור נכנס בתוך העבודה הזאת, ולאט לאט מגלה יותר ויותר כאילו לאדם ש... שזאת העבודה, ושם העבודה, ושם הבורא מתגלה, ולא לחפש במקום אחר. זה דבר שלאט לאט מתרקם בפנים, בתוך האדם. ואחרי זה הוא עוד יותר הופך אחרי זה למקום העבודה. שוב, כמו יוסי בן קיסמא, ששם ראה בכל התלמידים שלו ממש חסרונות, מקומות להשפיע, מקומות לעבוד איתם. ורק דרך זה התגלה יותר ויותר תכונת הבורא והדבקות לבורא, דווקא במקום העבודה הזה.
ולצאת מהתפיסה הפרטית הזאת שדיברנו עליה, זה להבין שאני נקודה, אני בי לא יכול להתגלות שום דבר. כדי שיתגלה משהו צריך שטח, צריך חיבור, צריך קשר בין כמה נקודות. וברגע שיש קשר בין כמה נקודות, נגיד 10 נקודות, אז יש שם איזשהו שטח מסוים שעליו יכול להתגלות הבורא. ואז בוא נחשוב שזה כמו מסך של קולנוע שהולך וגדל. וככל שהוא גדל יותר, רואים יותר ויותר חלקים מהסרט, או רואים יותר את הסרט. ואז המסך הזה הולך וגדל, הולך וגדל, ואתה בעצם רואה יותר ויותר ויותר את הסרט. כי בנקודה הספציפית הזאת שזה, אתה לא יכול להתגלות כלום, אתה לא יכולים לראות כלום. ואז באמת אתה קולט שאין שום הבדל בין אהבת החברים לאהבת השם. אהבת החברים היא מה שבתוכה מתגלה הדבקות בבורא. זה לא, אין פה איזה הפרדה, זה שני דברים שהם חלקים של אותו דבר.
כן, אנחנו רק נקודה שבעצם מבקשים את המאור המחזיר למוטב, לאט לאט לחבר את המציאות מעני לבורא, שזה אהבת החברים.
איך אנחנו יכולים לשוות כלי לפני השבירה? באיזה מצב הוא נמצא? דביקות בבורא, הכל בסדר, לא מתגלה שום רע, שום יצר רע, כוח רע, לב האבן, שום דבר, נמצא בדביקות עם הבורא, וכלי שחוזר לדביקות לאחר השבירה. מה נתוסף בכלי הזה שלאחר השבירה מגיע לדבקות? מה השבירה, מה העבודה מעל השבירה מוסיפה לאותו קשר עם הבורא שהיה קודם? ממצב א' למצב ג'. בבקשה.
זה כמו דבק. זה משהו מוסף. דבק אפוקסי כזה שעכשיו אי אפשר לשבור יותר את הכלי הזה. כל כך חזק, כי עבדו עליו והכריעו אותו, שאי אפשר לשבור אותו עוד פעם.
יש נחיצות עצומה בקשר הזה עם הבורא, מה שלפני כן לא היה, אלא הגיע כנתון מהמערכת. והנחיצות הזאת מגלה רמה חדשה של הקשר בתוך הנבראים.
לא יודע, זה מעניין יהיה לראות. אבל זה הזדהות מיוחדת עם מחשבת הבריאה, הבנה לעומק של כל הפרטים שבכלי לפני השבירה כנראה לא הייתה. היה רצון להשפיע קל, רע, זח, כזה.
זה כמו דוגמה של עובר שנמצא ברחם אמו, שהוא מקבל הכל, כל מה שהוא צריך, אבל אין בו כלום מעצמו, הוא דבוק. ולכן בלידה, שהוא מתנתק מהקשר הזה ובונה את עצמו כאדם, ואז הופך להיות דומה לאמא. אז מה שאנחנו משיגים מהשבירה ומהקשר בינינו, בסופו של דבר, זה את מחשבת האהבה. כל המחשבת הבריאה, המחשבה שעומדת מאחורי הרצון של הבורא להטיב לנברא, ואת זה אנחנו משיגים בקשר בינינו. וזה דבר חבל על הזמן.
כן, זה חבל על הזמן, כי אנחנו בעצם משיגים את צחל הפועל, את ההוא שכדי שנצליח באמת להגיע למצב הג' בשלמותו, אנחנו בסוף צריכים לבנות כלי, כמו שהבורא בנה בהתחלה. עכשיו אנחנו עושים את זה בהגיעה שלנו. אמנם הוא בסופו של דבר מחבר את החלקים, אבל אנחנו כל הזמן עושים את ההגיעה. ואנחנו כל פעם מגלים עוד קצת ועוד קצת ועוד קצת ועוד טיפה מאיך הוא תכנן ולמה הוא תכנן ככה ואיך הוא יצר את זה ככה. ובעצם בסוף התהליך הזה, בתוך כל הכלי החדש הזה הגדול, תהיה מחשבת הבריאה להטיב לנבראיו, שהנבראים כאילו מבינים את הלהטיב לנבראיו הזה. הם מודעים לזה. וזה דבר גדול.
כן, להגיד את זה בשפת המאמר, הוא מתחיל מזה ששואלים למה צריך להביא את משה לפרעה ולא בורא יכול לעשות את זה. בדיוק עניין של מצב א' או ג'. אז אנחנו צריכים לממש את הבחירה החופשית שלנו מזה שאנחנו עושים את המהלכים האלה שמביאים אותנו לפרעה, לאותה נקודה של הפסיעות שלנו, שאנחנו מבקשים מהבורא בבחירה חופשית שלנו.
עמוד 250, פסקה אחרונה, טור ב', פסקה אחרונה. נמצא שהוא לוקח מאהבת חברים את התרופה, נמצא שהוא לא לוקח מאהבת חברים את התרופה שנקראת אהבת הזולת, אלא מטעם שאמרו לו שאין ברירה, אחרת הוא לא יכול להגיע לאהבת השם. ומשום זה הוא עוסק באהבת חברים, ועושה כל ההתחייבות מה שהחברים מחייבים אותו. אבל מה שצריך ללמוד מהם, זהו ממנו והלאה. זאת אומרת, מאהבה עצמית הוא לא יוצא, ולאהבת הזולת הוא לא מגיע. הוא מקיים אהבת חברים לא מטעם אהבה, אלא מטעם יראה, היות שלא נותנים להיכנס לאהבת השם, מטרם שנכנסים מקודם לאהבת חברים. אם כן, הוא מתיירא שלא לקיים אהבת חברים, כי לא ייתנו לו להיכנס לאהבת השם.
נו, זה מצב מתקדם מאוד, אבל אמיתי, כן? כי אף אחד מאיתנו לא מרגיש איזו נקיצות לאהבת החברים. זה לא בטבע שלנו. מישהו שמשקר לעצמו שישקר, אבל לאף אחד אין לזה שום נטייה. אנחנו, ברוך השם, כולם אגואיסטים, ככה בריאים, ולכן, משום מה אני צריך אהבת החברים, אהבת הבריאות, בכלל, את מי לאהוב, מה לאהוב, ההפך. למי שנקודה שבא לב יותר חזקה, הוא מרגיש תחייה, ממש תחייה מזה. וזה רק אומר עד כמה שהוא יצטרך לעבוד ויתקיף דווקא אחר כך באהבה. אז מה אנחנו עושים? מה לעשות? כאן אנחנו נמצאים כאילו במבוא סתום. אני צריך לאהבת הבריות בגלל שאני רוצה את אהבת הבריות. לא בגלל שאחרי זה אני מגיע לאהבת השם. אבל זה כאילו כנגד מה שאנחנו למדנו תמיד. שהמטרה חייבת להיות כנגד עיניי. ואז אני הולך לאהבת הבריות, תגיד לי מי ומה לא חשוב לי. העיקר שזה, אלו השלבים לאהבת השם, אז אני עובר אותם. כאן כאילו הוא אומר לנו אחרת, שאתה חייב להיכנס ברצון שלך לאהבת הבריאות, שדווקא את זה, כן, זה מה שאתה רוצה. זה כבר אני לא יודע מה לעשות. יש לכם מיצה? איזה חברה? שחברה יבלבל אותי ויחייב אותי לאהוב אותם. גם לשחק, ומה, ואז אני ארצה את זה. מעל הדעת, עוד פטנט מיוחד, הוא לא יודע מה שהוא אומר, אבל הוא אומר, כן. אתה אמרת, נו אז, לא, זה גם נכון, רק אף אחד לא יודע מה זה. נו. איך? מזל. זה איזה מלאך, יש כזה מלאך שנקרא מזל. כן, כן, זה מלאך. כן, נו, גם נכון. אז בוא נראה, נקרא עוד קטע.
251, פסקה שנייה, טור א'. וזה דומה להמשל, שהיות שלא נתנו לו להיכנס לקומה ב', ששם נמצא המלך, מבלי שיעלה מקודם לקומה א'. והכוונה היא, בכדי שילמד החוקים, איך להיזהר בכבוד המלך, אם כן ההיגיון מחייב שבזמן שנכנס לקומה א', שיהיה בשמחה, כי הוא לומד עכשיו איך להיזהר בכבוד המלך, וירוויח מזה שאחר כך, כשיכנס להיכל המלך, לא יפגום חס ושלום בכבוד המלך. ולפי זה, כשנמצא בקומה א', הוא נותן תשומת לב איך נהוגים שם כל החוקים ולהרגיל בהם, כי הוא רוצה להיכנס להמלך בכדי להשפיע להמלך, ולא חס ושלום לזלזל בכבוד המלך. וזה...
אבל נמצא בקומה א', אך ורק כדי לעלות לקומה ב'. כן? וזה כאילו נכון. המטרה חייבת להיות מול עיניו, כן? כמו שאנחנו לומדים את זה מגרת י' ז', כן? הדרך להיכל המלך וכן הלאה. נו?
וזה שייך לומר רק במי שרוצה להיכנס להל מלך, על מנת להשפיע נחת רוח להמלך. מה שאין כן, מי שרוצה להיכנס להמלך מחמת קבלה עצמית, אז הוא מסתכל על כל הדברים הנמצאים בקומה א' כדברים מיותרים, שזה לא מעניין אותו. ומה שעליו לעלות לקומה א' הוא רק מפני היראה, כי הוא יודע שלא ייתנו לו לעלות לקומה ב' מטרם שיעלה לקומה א', אבל אין לו שום צורך ללמוד חוקים שלומדים שם שלא לפגוע בכבוד המלך, מטעם שכל מה שרוצה להיכנס להמלך, אין זה רק מטעם אהבה עצמית. אילה זאת, עלינו לדעת, כי זה שניתן לנו עניין אהבת חברים, וללמוד מזה שלא לפגום בכבוד המלך. פירוש, שאם אין לו רצון רק להשפיע נחת רוח להמלך, בטח הוא יפגום בכבוד המלך, שזה נקרא שמוסר קדושה לחיצוניים, ומשום זה לא לזלזל בכבוד של חשיבות של עבודת אהבת חברים, כי ממנה האדם ילמד איך לצאת מאהבה עצמית ולהיכנס לדרך של אהבת הזולת. וכשיגמור את העבודה של אהבת חברים, אז הוא יכול לזכות לאהבת השם.
אז כאן השאלה. בכל זאת, בוא נראה, בוא אני אשאל יותר נוח. איך קשורה אהבת חברים לאהבת השם? איך קשורה אהבת החברים לאהבת השם? איך אני אחרי כל חבר רואה את הבורא? איך אני בזה שמגלה אהבה שלי לכל אחד ואחד, זה בעצם אני מגלה אהבת השם בכל אופן חדש, עוד ועוד ועוד ועוד, עד שמגיע לאהבה כללית לבורא. איך בכל פעולה שלי באהבת הבריות, שהיא מחולקת להרבה אופנים, כן? איך אני בזה בונה אהבת השם ממש? בבקשה.
על ידי אהבת החברים.
מתוך זה שלבורא אין לי שום כלי, אין לי שום גישה. רק דרך אותו המתאם ששם הוא מתבאר ושם אני ניגש. זאת אומרת, המקום פגישה שלי עם הבורא זה בתוך אותם הרצונות ואורות שמתבארים בחברה.
כי זה בעצם הכלי העבודה שלנו. זה הכלי שאנחנו מנסים כל הזמן להיות ולדמות לבורא, להשפיע שם, למלות את הכלים האלה אחד לשני. בעבודה הזאת שאנחנו עובדים ביחד, אחד מול השני, אנחנו בעצם מנסים להידמות לו ולחכות את פעולתו.
הוא באמת נתן לנו מתנה ענקית בדמות החברים, כי בלי זה, בלי החברים לא היינו מסוגלים בכלל לעשות שום פעולה שהיא מחוץ לעצמנו, שום פעולת השפעה. ובזה שהוא נמצא בכל, ממש בהכל, הוא נותן לנו הזדמנות על ידי החברים להתקרב אליו עוד טיפה ועוד טיפה ועוד טיפה.
אז איך להגיע לאהבת השם דרך אהבת החברים? אנחנו צריכים לקבוע לנו נכון את המושגים האלה ולהבין שאהבת השם, השכר הזה, לא קורה בי, לא נמדד בי, אלא גם הוא קורה בתוכם. ועצם זה שאני מחפש בתוך החברים את הביטוי בעבודה שלי להתאמץ לאהוב את החברים, אני מחפש את הביטוי שלהם, של גדלות הבורא ושחשיבות המטרה, שכל החברה הופכת להיות כזאתי, אז שם אני רואה את אהבת השם, בתוך אהבת החברים, שאני כאילו פועל אליה.
אין לי הרבה מה להוסיף, חוץ מ... שבמצב האמיתי, הכלי הוא שלם, ודבוק עם הכוח העליון, תכונת ההשפעה. ואנחנו במצב השבור, כשאנחנו עושים כל פעם מאמצים להתחבר בינינו על מנת להשפיע נחת רוח לעליון, אז כל המאמצים האלה הם כאילו רוצים לשחזר את אותו המצב של הכלי השלם שבו הבורא מתגלה, והמאמצים האלה הם מזמינים את הכוח שיפעל ויחזיר את התמונה לקדמותה, רק בתוספת כל האביות שאנחנו עוברים בדרך.
איך מתחברים אהבת הבריות או אהבת חברים עם אהבת השם? איך מתחברים אהבת החברים ואהבת השם?
אני חושב שהביטויים האלה קצת מבלבלים אותנו. אולי זה כמו להגיד איך מתחבר ילד בן 5 למישהו שנהיה אחר כך אבא בן 30. אוקיי, אז יש דרך בין שהוא היה ילד בן 5 לבין שהוא נהיה בן 30, והוא יחב לעבור בדרך את כל השלבים. ואנחנו זה אותו דבר. זאת אומרת, אי אפשר להיות בן 30 לפני שהיית בן 5. אי אפשר להגיע לאהבת השם לפני שהגעת לאהבת חברים. זה פשוט תהליך התפתחות פנימי שהבן אדם עובר, הבן אדם או הכלי, הכללי עובר, ובעצם כל מה שיש פה זה מין תהליך גילוי כזה. אין חברים ואין שום דבר, יש כלי אחד מול אור אחד, כמו שלמדנו, ומשם הכל התחיל. זה שאני לא מרגיש ככה, ואני רואה מיליון חתיכות של גופים מולי, וכל מיני יחסים ביניהם, וכל מיני עניינים, זה בגלל שאני שקוע בתוך איזה מין קליפה כזאת, שנקראת האהבה העצמית הזאת. וכל פעם שאני מצליח לצאת מילימטר ממנה החוצה, אני מגלה עוד חתיכה מהכלי השלם הזה שהוא שם, הוא קיים, הוא כבר עובד. ואז לאט לאט אני פשוט מגלה את הכלי הזה. אין לי פה מה לעשות חוץ מלגלות את מה שכבר יש, דרך האור הזה שיבוא.
כן, אנחנו צריכים לא להסכים להיות באדישות ובפירוד. כל העבודה שלנו זה בעצם לדרוש, להרגיש את החבר, עכשיו בסדנה, לא משנה איפה, להרגיש דאגה לחבר, להחזיק את החברים בערבות. ובנקודה הזו אנחנו בונים מציאות חדשה, שהיא מחוץ להרגשה מה אני מרגיש עכשיו, אלא אני רוצה להיות ערב לחבר, לא לגלות את הבורא שם, אבל לדעת שזה המציאות היחידה, שבחברים שלי זה התכונות שלי שמוקרנות החוץ, האגואיסטיות, ובזה שאנחנו עושים את הנטייה הזו כלפי הזולת, אנחנו בונים את הבורא החדש, פותחים שלב אחרי שלב את המציאות לנו מלבדו.
אהבת החברים זה...
איך אנחנו מגיעים לזה שמודים לבורא, ממש מברכים אותו על זה שעשה, על זה ששבר את הכלי. איך אנחנו מגיעים להודות לבורא על שבירת הכלים. בבקשה.
כי בלי זה לא היינו מרגישים שיש בורא.
בשבירה של הכלי, הבורא השאיר איזה מקום פוטנציאלי כזה ש... שכל אחד האני האמיתי שלו שיכול להיות בהשפעה, יש לו מקום כזה בתוך החברים שיש לו, ברגע שהוא מוכן לחיות עבור החברים, אז מגיעים לתמונה השלמה, אז מממשים את מטרת הבריאה. ובלי השבירה הזאת, שיש את האני העצמי שצריך לוותר עליו, שיודע לעבוד רק בקבלה עצמית, לא הייתי יכול לעשות את הפעולה, את התפילה עבור החברים, מתוך המקום של, של ההשפעה שנמצא בי, מתוך הנקודה שבלב.
אנחנו כבר לא ילדים, אנחנו יודעים היטב ש... כשמגלים שהכלי נשבר, אז אחר כך באה אהבה גדולה שמחסה אותו, הם פועלים לקראת הכיוון הזה. ומכל המשברים, ומכל הסכסוכים, ומכל הבעיות, רק מתוק מתגלה. אז העניין הוא רק לייצר רוח בחברה, שכל הזמן תדביק אותנו לימין, תמשוך אותנו לאהבה, תהיה לנו, תתן לנו להיות בשמחה ובמרץ, ושהכלי ישבר כמה שיותר. אנחנו ממש מייחלים לזה. לגלות את השבירה הזאת.
גם חשוב לקחת בחשבון שמאחורי התענוג הזה של הלהיטיב לנברא, ויש את היחס של העליון כלפי הנברא. כל ה... האהבה של העליון לנברא, וזה מה שאנחנו משיגים, כל המחשבה איך להביע אהבה מאחורי התענוג, ובלי שהייתה השבירה הזאת לעולם לא היינו יכולים להשיג את המדרגות היחס של האהבה של הבורא לנבראיו. וזה דבר גדול, שדווקא בשיא השבירה נמצאת שיא, בשיא גילוי השבירה יימצא אחרי זה שיא היחס של האהבה של העליון. ועל דבר כזה אין יותר מה מלברך ולהודות שהבורא נתן כזה כלי מיוחד, רק אנחנו דפוקים שלא יכולים לראות את הגדלות של העליון מאחורי השבירה. אבל אנחנו בדרך.
מה אנחנו צריכים להוסיף לאהבת חברים כדי להיות באהבת הבורא, באהבת השם? מה אנחנו צריכים להוסיף לאהבת חברים כדי להיות באהבת השם? איזה מרכיב יש כאן שאנחנו עוד צריכים להתחבר עמו עד אהבה, עד קשרי אהבה? יש עוד משהו? באיזה צורה, באיזה אופן? מה זה? רצון, כוח, מידות, מה זה? בבקשה, יחד כולם למרכז הקבוצה.
מה שעולה לי עכשיו זה הודעה, אני לא יודע, ככה אני מרגיש. אני מרגיש ש... לא יודע, וזה ככה עלה שקודם שדיבר, אני דיבר. זה... לא יודע, ברגע שאתה...
קצת יותר ריכוז, נו, בבקשה. ונחיצות.
ברגע שאתה... קולט שיש לך על מה להודות, ויש שם איזו דעיה כללית, פתאום החום הזה טרח מכה בך, אני לא יודע...
אני מגלה באהבת חברים כישרון, ומוסיף תיקון עליו, מגיע לאהבת השם, אולי ככה זה. איזה כישרון מתגלה באהבת חברים? שאני צריך לעבוד עליו, וזה יקרה אהבת השם. נו, אולי מצד הזה יותר קל להגיע.
ובהתקללות בינינו, אנחנו, החיסרון שלנו הוא קטן. לגלות את הבורא ולהשפיע על הנחת רוח, ולקחת את כל הבריאה בעצם, את כל המעגלים שיש סביבנו, שאנחנו מזהים, ולהביא לתכלית, להכניס את כולם, אין דבר מיותר בבריאה. זה המטרה העבודה שלנו, לצאת מנקודה של הסירייה הזו, מהסדנה הזו, ולהכניס את כל העולם.
זו הנקודה שבה אני יוצא מעצמי כלפי הזולת.
יוצא מעצמי מכל מצב שאני מרגיש בזמן שאני עובד באהבת חברים, מראה להם את עצמי כשמח להיות בעבודה הזאת, ממש לעורר שמחה בלב החברים.
צריך חיסרון, צריך צעקה באמת אמיתית לכוח עליון. ואותה על שברתם.
איזה חיסרון? אני חושב שלא הבנו את השאלה בכלל. מה?
איזה חיסרון מתגלה באמת חברים שיכול
להביא אותי? איזה חיסרון ש... שרק ה... חיסרון לבורא ש... לא יודע. תפילה, אנחנו צריכים להגיע מתוך החיבור בינינו להרגשה שרק הבורא יכול לעשות את החיבור הזה. זה החיסרון שצריך להתגלות מהקשרים בינינו, מאמצים לחיבור. שהבורא צריך להיכנס כשותף.
שאני עובד על אהבת חברים, אני זקוק לבורא. אין? למה העבודה שלי עם הבורא כדי שיהיה לאהבת חברים, שהוא אצלי כאן כשותף, כן? משהו כזה, איך זה מביא אותי דווקא לאהבתו. לזה שאני מתחיל לאהוב אותו. כנראה שבאהבת חברים אני משתמש בו כבאמצעי. כן? ואחר כך, נו, תקשיבו. נלך בינתיים לזוהר.
נעבור לחלק הבא של השיעור.